cloud. עודד וענונו, מה העניינים?
וואלה, אש, מה קורה?
משהו, משהו. מה, איפה אני מוצאת אותך בימים אלה? בחלל,
את האמת, בימים אלה אני נמצא בין המשרד ובין הבית. יש ים עבודה בתקופה הזאת. יש הרבה אקשן, ממש בכל הגזרות. לא יודע, סייבריסטים יש לנו מזל.
מזל, לא מזל, אני לא יודעת איך לקרוא לזה. רגע, אז לפני הכל, מה שנקרא, כמעט כבר צהלנו פנימה, בוא ספר בשתי דקות, מי אתה, מה אתה, מה אתה עושה בחיים, ואז נשאול למה אתה פה היום.
אוקיי, סבבה. אז אני עודד ואננו. אני ראש מחקר חולשות מוצרים בצ'ק פוינט, אני בצ'ק פוינט כבר 17 שנה, ואני עושה עוד מגוון פעילויות שקשורות לטכנולוגיה וסייבר. אני בגדול ביום יום שלי, אני מתעסק בעיקר במחקר טכנולוגיות, טכנולוגיות חדשות, טכנולוגיות בקונטקסט של סקיוריטי כמובן, ואני חלק מתחום המחקר בצ'ק פוינט, שבו אנחנו מתעסקים בעולם המלחמות הסייבר. כל האספקטים, כל הרמות, וזהו, ואני נהנה לעבוד עם אנשים מהתחום, לחשוף דברים, לספר, יש לנו המון המון ידע שאנחנו מחויבים לשתף, וגם אנחנו בחרנו את הדרך האתית לחשוף דברים ולתקן, פחות לחשוף ולמכור, אבל לכולם יש מקום וזה עולם משוגע.
לגמרי, לגמרי. אז בעצם הסיבה שרציתי, קודם כל רציתי לדבר כבר מזמן, אבל רציתי שנדבר דווקא היום על משהו שנקרא לזה ליד הסייבר, אבל בעיניי קשור קשר הדוק לעולם שלנו, שזה כל העולם של פייק ניוז, של איך היום באמצעים נורא נורא קלים, גם מעצמות ואגב גם אנשים אינדיבידואלים, יכולים לשנות את התפיסות שלנו כאינדיבידואלים, כמדינות, כחברות, לא companies, societies, אפשר לשנות את התפיסה שלנו באמצעות האינטרנט יחסית ממש בקלות. ואתה עשית על זה, אתם שומעים, אני צורדה היום, זהו, זה ימים ארוכים של הרצאות, זה קשה. ובעצם אתה עשית כמה וכמה מחקרים על זה, גם עכשיו סביב התקופה, ולא בטעות בחרנו לעשות את השידור הזה היום, כמה ימים ספורים לפני הבחירות בארצות הברית.
בדיוק. לפני הכיף, או הכיף מתרחש כבר תקופה, אבל כן, לפני
הכיף מתרחש בכמה שנים, גם בבחירות הקודמות זה היה...
זה
המושג פייק ניוז ליום יום שלנו, זה לגמרי טעם.
בדיוק, שם אז... כרגע נעזוב את האישים ואת הפוליטיקה, אבל 2016 באמת זה... מה שנקרא קיק-אוף עולמי לכל תחום המניפולציות האלגוריתמיקה של סושיאל אנג'ינירינג ועל כל הנגזרות שלו. ומאז אנחנו יודעים שהיו תרבויות ב-2016 וגם בברקזיט ובחירות בצרפת, אוסטרליה, זאת אומרת שזה כבר מתודולוגיה ואנחנו נדבר על זה, אנחנו נבין גם את האינסנטיב של הלוחמה הזאת, זה בעצם לוחמה. וכן, ואין היום בגדול, כאילו אם נחשוב על זה, הכמויות מידע שאנחנו נחשפים אליו בצורה יומית היא אינסופית, כמו שאני אומר, כל הזמן אנחנו באוטוסטרדת מידע, שא' כל בי שום קשר צריך רישיון לדעת להשתמש באוטוסטרדה הזאת, וזה חלק הדברים המדהימים שאת עושה עם כל נושא של ה-awareness והספרים, והדיבור הזה, זה באמת חלק שלנו לתרום לאנשים, להיות חלק מהאוטוסטרדת מידע הזאת. ושאומר אוטוסטרדת מידע, זאת אומרת שאם את מחבה את הטלפון שלך ופותחת אותו בערב, יהיה לך מאות הודעות. הודעות שקיבלנו לפני שעתיים, כבר old news. אז אנחנו עובדים בקצבים. אנחנו עובדים בקצבי מידע גדולים, וגם התפיסה הפסיכולוגית שלנו קצת משתנה, פחות בא לנו לקרוא דברים, אנחנו יותר בעולם של אשטאגס או טאג נאם אחד,
אינסטנט, אינסטנט, ומצד שני אנחנו גם מאוד בתופעה של fear of missing out, של פומו, שאני לא מסוגלת לראות את הוואטסאפ שלי עם 334 הודעות, ולא, מה קרה, מה קרה? עכשיו, מה כבר יכול לקרות? חברות שלי שלחו לי מדבקות, מה כבר יכול לקרות? בואו.
בדיוק, והתשתית הזאת שנוצרה, התשתיות, וכשאני מדבר על תשתיות, אז בואו רגע נבין מה זה תשתיות. וואטסאפ, 1.5 מיליארד משתמשים. זה, זה, זה מקום שאנחנו נמצאים בו יותר מאשר לראות טלוויזיה, לדוגמה. טיק טוק, פייסבוק.
כדי, זה היה מדהים. שהם כבר אנחנו לא מסוגלים לראות סרט, ולא להציץ תוך כדי זה בוואטסאפ ולבדוק מה קרה.
בדיוק. אז אנחנו מדברים על וואטסאפ, ואנחנו מדברים על טיק טוק, שטיק טוק עם 2 מיליארד משתמשים, ואנחנו מדברים על פייסבוק עם גם מעל 2 מיליארד משתמשים, אינסטגרם, זאת אומרת שאנחנו מדברים כאן על, על, על אפליקציות שפתאום מכסות איזה אינסטולבס של איזה 3-4 מיליארד איש בעולם, שזה מטורף. עכשיו, אין היום יכולת להשיג ויראליות לא במרחב הדיגיטלי. דבר שני, מבחינה קונספטואלית, אנחנו היינו רגילים פעם לפלואוז, או היינו רגילים לתרשימי זרימה, שאתרי החדשות הם אלו שמביאים את הידיעות, עושים פוש, ואנחנו מקבלים אותם. הכל התהפך. היום הסושיאל שם בטוויטרים, שם בוואטסאפ, את כל מה שקורה בריל טיים, ומשם זה מתחיל להתגלגל, לידיעות שסוכניות הידיעות מתחילות לאסוף. זאת אומרת, סוכניות הידיעות ניזונות מהמון המון מידע, בדיוק.
אנחנו, היה לנו כאן כמה פעמים מקרים, אתה מכיר את חלקם גם עם עידו נאור ועם תום מלכה וכולי, שאנחנו עלינו על איזשהו קייס, התחלנו לדווח עליו, שעתיים אחרי זה אנחנו רואים בוויינט שמדווחים עליו, אנחנו כזה, דוד, איפה היית לפני שעתיים?
בדיוק, בדיוק.
אגב, זה גם יכול להיות, אני יכולה ליצור כאן מה שאני רוצה, אני יכולה להמציא ידיעות אם אני רוצה, אין לי אינטגריטי, לי אולי כן, אבל בכללי, אני לא מחויבת לכללי האתיקה העיתונאים כמו עיתונאי, שזה המקצוע שלו.
ממש, ממש לא.
אנשים יכולים לעשות מה שהם רוצים, אין שום דבר נגד זה, כביכול.
בדיוק, ובסופו של דבר, כל התהליכים האלו, זה מה שנקרא, מניפולציה של הסושיאל מדיה. לא מתבצע כאן איזושהי אקספלוטציה של חולשות, לא מתבצע כאן הפעלת כלים על מנת לקבל access או permissions. לפעמים כן, לפעמים לא, אבל זה בנגזרות אחרות שאנחנו נדבר עליהן בדברים שקשורים לבחירות והסכנות בבחירות בארצות הברית לדוגמה. וברגע שיש את ההבנה הזאת, אז מה שאנחנו רואים מ-2016, אנחנו רואים מעצמות, מדינות, אומרות לעצמם, היי, היום נושא של פייק ניוז ופרופוגנדה, זה נשק. זה נשק שלי, שאני יכול לבצע כאוס או אי-וודאות אצל היריב שלי. ואז שנפל האסימון אחרי הבחירות בארצות הברית, הרי עוד פעם, היה כאן, בזכות המרחב הדיגיטלי, היה כאן איזה שהם שינויים גיאופוליטיים, זה משמעותי מאוד. ואז באו במדינות ואמרו, אוקיי, הנושא הזה זה ממש טול מלחמה, אנחנו צריכים להבין את זה לעומק, אנחנו צריכים לבנות יחידות. ואז מתחיל הפן. ואז מתחיל העולם שבונים ממש תשתיות שמנצלות את הפונקציונליות, מנצלות את הלוגיקה של כל העולם הדיגיטל שאנחנו חיים בו, וככה מייצרות ידיעות שווא או ידיעות ברמה של פרופוגנדה, ו ברגע שיש להם תשתית, שאנחנו נדבר על המושג הזה של puppets accounts, ברגע שיש להם תשתית, היכולת שלהם לייצר אש בשדה קוצים היא פשוטה מאוד, והתחכום של הקבוצות, בתוך הקבוצות, ושל הממים, ושל כל הדפי נחיתה שכל הזמן נוצרים, זה ממש נהיה כמו עולם של malwares, שאתה כל הזמן צריך לייצר תשתית של command and control שתשתנה ושלא תהיה שחורה, אז גם בעולם של הפייק ניוז יש תשתיות כאלה. אבל לא תשתיות שמבצעות אקספלוטציה ממש.
לגמרי, אני חושבת שזה באמת משהו ששינה לי לפחות את התפיסה של מה זה hacking, מה זה social. אם פעם חשבנו יותר באמת על לייצר מיילים של פישים, תלוי מה המטרה שלי. אם המטרה שלי שמישהו ילחץ ויחטוף כופרה, סבבה, אבל אם המטרה שלי שמישהו ייכנס לצורך העניין דווקא לחנות שלי, ודווקא יקנה ממני נעליים ולא ממך נעליים, אז אני משתמשת במניפולציה של בעצם של שיווק, אבל זה כבר היום כל כך עמוק, שזה כבר ממש בתפיסתי שינוי תודעה.
בדיוק.
וזה, ואנחנו לוקחים את זה לעולם של פייק ניוז, אבל אני תמיד מציינת את זה בכלל בהרצאות שלי, וכבר היה גם פה בקהילה שיחות על זה, על הקטע שאנשים צריכים להבין שהדעות שלנו הן כבר ממש לא הדעות שלנו. תמיד היה מניפולציות. אבל פעם אם הייתי הולכת לאנציקלופדיה, קיבלתי עובדות. היום אני הולכת לוויקיפדיה, אני לא מקבלת עובדות. אני מקבלת את העובדות שאותו אדם שכתב מאמר כרגע כתב, והם יעבור וריפיקציה אולי ואולי לא. שאני רוצה רגע לדבר על למי יש את המוטיבציה. בואו נדבר רגע על פייק ניוז. מי השחקנים הגדולים שהיום מפיצים פייק ניוז? חוץ ממרקטינג.
אוקיי. אז חוץ ממרקטינג, אז תלוי באיזה מטרה. הרי עולמות של פייק ניוז זה איזה שהם כלים כדי להשיג את היעד בנגזרות שונות. אז אם אנחנו מדברים על מערכת בחירות, אז מי שמפעיל את הדברים האלו, זה בעיקר, כמו שאנחנו יודעים, אין כל הזמן attribution מאוד מאוד מדויק, אבל יש כבר הבנה ויש עדויות ויש fingerprints מאוד מאוד גדולים. אז השחקנים הגדולים זה כמובן רוסיה, סין ואיראן, שהם שחקניות בעולם הגדולות של פרופוגנדה, במרחב הדיגיטלי.
מצד המערב, ארצות הברית, בריטניה, ישראל, כמה רואים את זה בכיוון ההפוך?
אז תראי, אז בכיוון, עכשיו, בכיוון ההפוך, להערכתי, ככל שאני מבין את התמונה הגדולה, קיים גם בכיוון ההפוך כל מיני, כנראה איזה שהם מטרות ספציפיות, אבל מהנושא של הכיוון ההפוך, הרוב הטראפיק שאנחנו מקבלים על פורנזיקה או רפרנסים, הוא מידע שהוא חסר. אנחנו לא רואים הרבה פעמים שהרוסים או הסינים או האיראנים חושפים קמפיינים נגדם. הטראפיק של החשיפה הוא יותר לכיוון המערב. המערב הוא יותר סופג, אנחנו מבינים את זה.
מעניין עם דברים כמו שראינו לפני כמה שנים, כמו האביב הערבי בזמנו, שמאוד היה שם הרבה שערות בסושל מדיה, זה התחיל עם המון השטגים וכאלה, אני חושבת שאם זה היה קורה היום, היינו רואים את זה הרבה יותר ברשת. אני חושבת שהיום למדינות המערב, שוב, לא יודעת אם יש או אין את היכולות, או את הרצון בכלל, אבל את היכולת הקונספטואלית לעשות דבר כזה, בטח ובטח במשטרים טוטליטריים, לבוא להבהיר קצת את הרוחות, זה משהו שהוא אפשרי.
בטח, וצריך להבין שזה כאילו תורה סדורה שמתגבשת, אבל בואי כאילו נעשה קצת זום אאוט לעולם של בחירות נגיד לדוגמה. אז אלף כל, כדי לייצר תשתיות או פעילות כזאת, אז אנחנו עדים לכל מיני התרחשויות שקורים כאילו שנים לפני, ובסופו של דבר זה מחבר לנו את הקווים. הרי כל הזליגות מידע, שקרו במערכת הבחירות ב-2016, זליגות מידע של משתמשים וכל הדברים האלו, משתמשים היום לתשתיות, לתקיפה ל-2020. עכשיו, מה שיפה זה שהסושיאל מדיה היא מקטלגת כל אחד מאיתנו ברזולוציה של דעה פוליטית אפילו. ואז מה שקורה זה שבאופרציות אופרציות שאנחנו מדברים על, 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 סתם לסבר את האוזן, פייסבוק דיפרה לפני, לא זוכר, תקופה שהיא חיסלה 6 מיליון אקאונטים רדומים. של פייק, של פייק פאפטים, מה שנקרא, אבל, זה, אבל אנחנו יודעים שהשישה מיליון האלו קמו מיד אחר כך, וזה שישה מיליון זה מספר קטן, וזה רק הדברים שהם רואו.
על הטכניקה הזאת, בוא נדבר רגע על
פייק קאונט. כן, אז תראה, אז אני בדיוק רוצה לדבר, לתת עוד קצת דוגמה, אז דיברנו על הזליגה של ה... של הדאטאבייסים שמכילים את כל הרשימות של המשתמשים, וכמובן שהיום אנחנו יכולים לבקש מחברות הסושיאל, מה שנקרא לעשות פרסומות, גם מפייסבוק, גם מגוגל אדס, גם מכל הדברים, אנחנו יכולים לטרגט את הפרסום שלנו, זאת אומרת שאנחנו יכולים להיות חברת קש שעושה פרסומים, למערכת הבחירות, ואנחנו אומרים לפייסבוק, אני רוצה שתטרגטי לי את כל מי שהוא דמוקרטי, או כל מי שהוא רפובליקני, יש להם את היכולת הזאת, ובנוסף, החברות קש האלו, האלו שמשתמשים בפייק ניוז, הם כבר באים עם מאגרי מידע, ועם יוזרים מתורגטים, הם כבר יודעים את מי הם רוצים לטרגט, או איזה אזורים, מדינות, אצטרה ואצטרה.
ואגב, יש כאן הרבה אישיוז, האם לדוגמה, אני אקח את פייסבוק כדוגמה, כי פייסבוק מחזיקה כמות אסטרונומיות של מידע עלינו, גם בפייסבוק, גם בוואטסאפ, גם באינסטגרם, הם מחזיקה כמות עצומות של מידע, הם כבר חוו חוויות פחות נעימות בקטע של הפרת הפרטיות, אבל לדוגמה, אם אתה עכשיו מפרסם את דעתך הפוליטית בפייסבוק, ואני בתור חברת אסטרטגיה, באה ואוספת את זה, ואתה לא הגדרת את הגדרות הפרטיות, זה כבר לדיון קצת אחר, אבל איפה האחריות של פייסבוק, איפה האחריות שלך כמשתמש, ואיפה האחריות שלי כחברת אסטרטגיה, אצל מי נמצאת הפרטיות, אם אני נידבתי, אם אני שמתי עכשיו בפייסבוק פרופיל שלי, שמתי תמונה עם השטג של vote Trump, vote Biden, לך, בואו, whatever, אני בעצם חשפתי את דעתי הפוליטית, האם זה משהו שמשתמשים בו נגדי, מן הסתם משתמשים בו נגדי, אבל האם זה משהו שהוא האחריות של פייסבוק או האחריות שלי?
אז, 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 אז התשובה היא, תשובה לא ידועה, כי א' כל, מבחינת פייסבוק והסושיאל, את המוצר, כמו שהם אומרים, את המוצר שלהם, ובגדול, אמירות כאלו, דעות פוליטיות, רק ישפרו את האלגוריתם האישי שלך, שזה קצת נוראי, אבל הם, 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 לפי אמירות פוליטיות, יתבו אליך גם טראפיק רלוונטי, וזה חלק מהמשחק כאן, וזה חלק מהתשתית. עכשיו, רצינו לדבר קצת על נושא של פאפט אקאונט, אוקיי? אז בגדול, נושא של... כן, אז בגדול, נושא של פאפט אקאונט זה כביכול יצירה של... צבא של בוטים, צבא של בוטים שאתה צריך לייצר אותם בגוגל, ביוטיוב, בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר, אפילו בסאונד קלאוד ואפילו בטמבלר, כדי שתוכל להרכיב DNA שיאפשר לך על ידי ויסות של הפאפט שלך להגיע למקסום מבחינת המסרים והקאברת שלך. זאת אומרת שהיום, אם אתה רוצה בתור state sponsor, לייצר איזשהו משהו ויראלי, משהו גדול, אז אתה משתמש בכל הטכנולוגיות, ואתה יוצר לך קבוצות בגוגל פלוס, ואתה מייצר לך וידאוים ביוטיוב שהוא רלוונטיים, ובפייסבוק כמובן אתה מייצר דפים, ובאינסטגרם, ובטוויטר אתה מייצר המון המון טוויטים ופייק פולויירס. כל הדברים האלו משפיעים על האלגוריתם. האלגוריתם מקטלג אותך הרבה יותר טוב, וגם האינפורמציה שלך היא הרבה יותר ויראלית.
יצא לי בזמנו לעשות בדיקה, אני לא זוכרת אפילו למה עשיתי את הבדיקה הזאת, של פייק פולויירס. ואפשר לקנות היום למי שלא יודע, אני לא יודעת למה לעשות את זה, אבל יש הרבה... לא, האמת אני כן יודעת למה לעשות את זה, יש הרבה סיבות לעשות את זה. אפשר לקנות פייק פולוורס לכל דבר. אני רוצה לקנות קליקים ביוטיוב, לייקים ביוטיוב, לא בעיה. קומנטס, זה עולה גרושים. זה עולה ממש, נדמה לי, ל-1,000 צפיות ביוטיוב, $10 או משהו כזה, זה דברים מצחיקים.
אפילו פחות, כן.
כן, אז זה בדיוק העניין שהיום עושים מניפולציה. אם אני עכשיו רואה סרטון שהוא תוך יומיים הגיע ל-50,000 צפיות, יכול להיות שהוא באמת סרטון מדהים ווואו ואיזה סרטון מהמם, ויכול להיות שהוא קנה 20,000 צפיות ב-$100 ועשה לעצמו את החיים קלים.
או ש... כן, זה דברים שהם, מה שנקרא, מתודלקים. כל העולם הזה הוא עולם, הוא עולם גם לבן וגם הוא עולם מאוד אפור. כל הסיפור.
אני רוצה לקדם עכשיו את הסרטון, לדוגמה של, אני רוצה לקדם את הסרטון הזה. האם לגיטימי שאני אביא 1,000 קליקים מהודו, כדי שזה יקפיץ את זה לאנשים בקהילה, ואז אני באמת אקבל את 5,000 צפיות? יש שיגידו שזה סופר אתי, כי אני צריכה שידורים, ויש שיגידו שזה לא אתי. זה אין כאן...
נכון, שאלה מה הגדרות, אבל בסופו של דבר, אם אתה גוף עסקי, השורה התחתונה שלך זה רווח. וכן, ועושים את זה, וזה נושא שהוא מאוד מאוד מתודלק. אבל עוד פעם, בואו נחזור כאילו לנושא, שזה בא ברמה של קבוצות תקיפה שמייצרות את זה, אז יש כאן הרבה יותר כלים והרבה יותר אפשרויות, והם, את יודעת, כמו שאמרתי, הם בנוסף על כל ה... שצריך להבין, הם מייצרים גם המון המון קבוצות לגיטימיות, או מתחילים להכניס פאפטים לתוך קבוצות אחרות מאוד גדולות, שהפאפטים האלו כל הזמן מייצרים רעש, מייצרים דברים, ובונים את האמון, וכל הזמן הפאפטים האלו מגובים במה שנקרא command and control, או מגובים באיזשהו landing page שכאילו מוכיח את אמינותם. והלנדינג פייג' האלו בעצם זה פייק סייטס, שכל הזמן מתפקסים באג'נדה. עכשיו, חלק מהנגזרת של פאפט אקאונט, יש עכשיו מה שנקרא, אנחנו הגדרנו את זה בראייה שלנו בתור מם וורפר, מלחמת הממים. יש עכשיו מלחמת ממים מטורפת, שמתודלקת על ידי כוחות זרים. עכשיו, בדיוק, עכשיו ממים הם קטלנים, אנחנו אוהבים ממים, כאילו ממים זה גורם למוח שלך א', לא לעבוד הרבה, שתיים, אתה רואה איזשהו, ממש איזשהו תמונה שהיא צריכה לייצר אצלך או אמפתיה, או רמה אגרסיבית אחרת, והרבה פעמים, מה זה הרבה פעמים? ממים הם רעים הרבה פעמים, הם, במערכת הבחירות אנחנו רואים ממים רעים, ממים שהם מקניטים את ביידן ומקניטים את טראמפ, וזה הוכיח שהממים האלו יוצרים השפעה מאוד מאוד גדולה, ממש לקראת הישורת האחרונה של מערכת הבחירות.
וזו השאלה, האם עדיין יש דבר כזה שנקרא דמוקרטיה, האם הרצון הוא שלי, כי מצד שני, אם אנחנו, רגע, אומרים רק את האמת, מאז ומעולם, או לא על מאז ומעולם, אבל... עשרות רבות בשנים, יש תעמולת בחירות, הרי אני לא יודעת במי לבחור, באים ומספרים לי, כל מועמד בא ומספר את האג'נדה שלו, ומפרסם, ויש את הפרסומות, ומה מותר, ומה אסור, תואר הבחירות וכו' וכו', והיום אנחנו בעולם שפשוט המניפולציה עלתה כמה וכמה וכמה דרגות, רוצה או לא רוצה, גם אם אני לא רואה טלוויזיה, ולא רואה, ראיתי אף סרטון תעמולה, רוצה או לא רוצה, פתחתי את הפלאפון, ראיתי סרטוני תעמולה.
את תקבלי אס-אמסים, תקבלי טארגטינג, תקבלי בכל מצב שתראי. והאם זה טוב לדמוקרטיה? הדמוקרטיה משתמשת בכלים הדיגיטליים. אני חושב שזה נהיה, כאילו זה נהיה די מכוער. בואי נגיד את זה ככה, זה נהיה די מכוער, זה נהיה לא הייתי, ואת רואה גם את האסקלציות ב... כל אחד רוצה להגיד איזשהו משהו, והמשהו הזה חייב להיות מדויק לעכשיו, כי אחרי זה כבר, כאילו, את רואה גם במציאות הפוליטית אצלנו, שאני כאילו סולד מפוליטיקה, אני לא מתערב בפוליטיקה ולא מעניין אותי פוליטיקה, את רואה במציאות שלנו, כאילו, כל יום יש איזה מם משוגע, או איזשהו שורה תחתונה של איזשהו חכמולוג ש... שאמור לייצג אותנו, שנותן אמירות כאילו מטורפות. כולם רוצים לייצר headlines. אז אני חושב שכל הנושא של הסושיאל וכל הדברים, באמת עשה גם אסקלציה, עשה קצת, הוציא קצת מאיזון את הדמוקרטיה. אבל זה כבר נושא אחר. עכשיו, עוד כמה נגזרות שקשורות לבחירות ועולם הסייבר, אז בנוסף מכל המלחמות הפייק ניוז והממים, שהם באמת הקטלנים, וחשוב להגיד גם שאנחנו זיהינו במחקר, במודיעין אצלנו, אנחנו זיהינו שיש עלייה של כמעט 20% מאז ספטמבר, מיצירת דומיינים שיש להם שייכות לבחירות, 20% מהם הם היו malicious. זאת אומרת שאנחנו הגענו למאני טיים, וזהו, התשתיות נפרסות, כל התשתיות שעבדת עליהן בשנים, זהו, מתחילות לעלות, ואז פתאום אתה מתחיל לגלות את כל ה...
וזה בעצם הנקודה שעמדתי לשאול אותך עליה, למה בכלל חברת סקיוריטי חוקרת פייק ניוז? על פניו, מה אכפת לנו? דעת הקהל, איך זה קשור אלינו לסייבר? וזו בדיוק הנקודה. למה משתמשים בתשתיות האלה, מה שנקרא ביום שאחר, או ביום של תוך כדי אפילו?
אז אני דווקא, א' כל, אני רוצה לשים בצד את החברת סקיוריטי, כי אני מצפה מכל מי שמתעסק בסייבר סקיוריטי, בתחום הגנתי לפחות, או בתחום מחקרי, לבוא ולהניח את הדברים הבוערים, שיש בעולם היום, להניח על השולחן, וכמובן, זה הכל עניין של יכולות, אם יש לך יכולות להתעסק בעולמות האלו, אם יש לך מחקר מספיק גדול להתעסק בעולמות האלו, זה דברים שמשפיעים, זה דברים שאנחנו לא יכולים להתעלם מהם. אז מה שקורה, מערכת הבחירות כרגע, יוצרת רעש. יוצרת רעש ויוצרת מה שנקרא פוקוס, אפילו מה שנקרא פושע סייבר, מצטרפים לחגיגה כי הם רוכבים על האשטג של הבחירות. יש להם היום הזדמנויות אדירות בכל עולם הפישינג, ובכלל לא דיברנו על פושע סייבר, אנחנו דיברנו עכשיו על סטייט ספונסר, שבונים כאילו אג'נדה, וכמו שהיה בקוביד-19, ראינו עלייה מטורפת בתחילת הקוביד, בתחילת הקורונה, כל התשתיות סייבר קריים של שהיו קשורות לקורונה, חגגו. אז הסייבר קריים אז לא מנותקים, הם יוצרים גם הרבה רעש שאנחנו תופסים ורואים, והם גם נתפסים בעולמות האלו, כי יש להם חלון הזדמנות עכשיו לייצר התקפות, חלון זמן. בוא תראה, טראמפ עושה 1-2-3, בום, אתה תלחץ על זה. אבל בנוסף, אי אפשר להתעלם מהעובדה שמעצמות מייצרות רעש במרחב הקברנטי, מייצרות רעש במרחב הסייבר שלנו. זאת אומרת, בסופו של דבר, ברגע שעולם הסושיאל מדיה, וברגע שאנחנו מתחילים לראות ליקים ומלוורים וכל מיני דברים שמתחילים להיכנס כחלק מההתקפות שקשורות לאלקשן, אז אנחנו אומרים, אוקיי, יש כאן איזשהו משהו, אבל זה לא שאנחנו היינו נאיבים, זיהינו, ידענו, היינו ערוכים, הבנו שהתקופה הזאת זה הולכת להיות תקופה נפיצה, ואי אפשר לדעת לאן זה ייקח אותנו. אבל
משהו שאנחנו דיברנו עליו, גם אתה ואני פעם דיברנו על זה, של הקרים יש לוח שנה. הם יודעים מתי הבחירות, הם יודעים מתי הלווין, הם יודעים מתי בלק פריידי, הם יודעים מתי קריסמס, הם יודעים ומתאימים, וכשהיה קורונה ראינו את התגובה של ההקרים תוך דקות, מה שנקרא, עלייה של עשרות ומאות אחוזים בכמות האתרים הרלוונטיים, אז מה שנקרא, הם יודעים בדיוק כמונו, מתי דברים קורים.
בדיוק, והם... הם מסונכנים גם לסדר היום, הם פשוט חיים את סדר היום כאילו החלונות הזדמנות שלהם. אז להערכתנו, אנחנו גם, את יודעת, הם מצפים למה שנקרא כל עולם האינפוסק, מצפה להתרחשויות, ומה אנחנו ראינו בשבוע, שבועיים האחרונים, שפרצו לאתר של טראמפ, שגנבו לו את הטוויטר, ושהזליגו מידע על ביידן, כאילו כל מה שציפינו קורה. זאת אומרת, המטריצה, התוכנית עבודה פועלת, וה-FBI יורה כל הזמן, הרוסים, הסינים, ויש כל הזמן טראפיק, נגיד לדוגמה, ה-NSA פרסם לפני 4 ימים את הטופ 25 vulnerabilities שהסינים משתמשים עכשיו בעולם, או בעיקר נגד מטרות ארצות הברית. יש כאן שיח אחר.
לגמרי, עכשיו, זה גם משהו שחיפשתי על קצת מידע, האמת, לא מצאתי אולי, אתה תוכל לבאר אם אתה מכיר, מה האינטרס שלהם, מה הם רוצים? הם רוצים שטראמפ יזכה, הם רוצים שביידן יזכה, הם רוצים כאוס, מה הם רוצים?
מי?
הסינים, הרוסים? למה הם רוצים את זה?
קטונתי. קטונתי, קטונתי למה הם רוצים, אבל זה לא צריך להיות כאילו, יש להם אינטרס לייצר כאוס. וראינו את זה גם בתקופה של ה-Black Lives Matters.
כן, וואו, נכון.
זה הכל עונה מפאפץ אקאונט של הרוסים. בדיוק. להערכתי, אנחנו לא מבינים עד כמה העומק של האסטרטגיה.
בהחלט יכול להיות.
עכשיו, אם מישהו זוכר, היה בסדרה הומלנד, היה איזשהו פרק, סדרה הומלנד של האמריקאית, היה איזשהו פרק אחד, שה-CIA, באיזה יחידה של ה-CIA שמייצרת פייק ניוז, נפלו התשתיות, ואז היה שם מישהו שהיה חלק הספור, תיקן את התשתית, ואז בום, רואים את כל הפייק סושיאל עולה לאוויר, וכולם שמחים, ואז הוא אומר להם, קדימה, אני רוצה לייצר בלגן, אני רוצה פה, אני רוצה שם, כאילו יש לזה תורה שלמה. עכשיו, כמו שאמרתי, זה לא נגמר רק בפייק ניוז וכל הדברים האלו, זה רק חלק מהדלק. אחד הדברים הבעייתיים, וזה כבר, אנחנו רואים הוכחות לזה, זה ממש, בארצות הברית יש את מה שנקרא את ה-voting system, ואז הכל כאילו מתנקז או לפוסטל או לאיזשהם מערכות, וב-2016 כן דווח, ה-FBI דיווח שבהמון סטייטים מצאו איזשהו קוד זדוני שלקח את כל עשה דאטה בייס ליק, לקח את כל הרשומות, ועל הקוד הזדוני הזה לא התערב בתוצאות. זאת אומרת, היה כאן איזושהי אמירה בהתקפות האלו, שאוקיי, אנחנו נכנסנו פנימה, אבל לא שינינו לכם את המספרים. יש כאן הרבה בדיוק.
יכולנו.
בדיוק, אבל נגיד באוקראינה, כן היה מלוור בבחירות באוקראינה, כן היה מלוור רוסי ששינה את השיחק עם המספרים. ועוד משטח תקיפה חוץ מהווטינג סיסטם וכל העולם הזה, זה הקנדידייטס עצמם. עכשיו, קנדידייטס, יש מאחוריו צבא של אנשים, של קונסלטינג, של פרילנסינג, כל אחד עם הציוד שלו והשרתים והתשתיות, וזה מה שקרה להילרי קלינטון, פשוט.
בדיוק, 4 שנים אחורה. אז מה שנקרא לפני סיום, כי אני חושבת שהנושא הזה, אמרת את זה ומאוד אהבת את מה שאמרת, שכחברות סקיורטי יש לנו אחריות, אני בכלל אומרת שלתעשיית הסייבר, כל מי ששואל אותי, מה הסיפור שלך? מה זה ה-Think Safe Cyber הזה שאת מבזבזת עליו את הזמן, והפודקאסט והלייבים וכו'? אני לא רואה את זה כבזבוז זמן, אני רואה את זה כאחריות שלנו כתעשייה. יש לנו חלון זמן מאוד קצר לחנך, ללמד, להבין בעצמנו אגב. אני לא תמיד מבינה, אני מסתכלת, כאילו, בגלל זה גם מאוד רציתי לקיים את הרעיון הזה. אני לא מודה, אני לא לגמרי מבינה.
גם אני לא.
לרוסים, האם הם רוצים שטראמפ יזכה או שהוא יפסיד, כי הם מצד אחד רואים שהם מפסיצים גם אותו וגם אותו. אז מה הם רוצים? זה בעיניי זה מרתק, ויש לנו אחריות כתעשייה, מאוד אהבתי את מה שאמרת, ומעניין אותי לשמוע מהצד שלך, בתור אינדיבידואלים. מה אני יכולה לעשות?
אז תראי, אני תמיד אוהב להגיד את האמת בתחום שלי. עכשיו, ברגע שיש כאן מניפולציות, או ברגע שיש כאן פעילות במסגרת של מדינתית, די קשה. עכשיו, אני אומר שלכל בן אדם בסופו של דבר צריך להיות האינטגריטי, צריך אנשים לא צריכים להיות אימפולסיביים. הרי אנחנו מבינים שהרבה מהטראפיק שאנחנו מקבלים כל יום זה פייק, אוקיי? פשוט עניין של שיקול דעת. עניין של שיקול דעת ואחריות אישית. זה הסיפור. כאילו, קטונתי להגיד מה אתה יכול לעשות מול מתקפת פאפט של ניישן. אני תמיד שואל את עצמי, דברים שאני קורא, אני תמיד שואל את עצמי, נראה לי, או שאני שואל עוד מישהו, רפרנס, כאילו, אבל אני מודה ומתוודה שמבחינה אבולוציונית, עדיין נושאים של ממים, וטאגנה וכל זה, עדיין כאילו, blowing my mind, כאילו, אני הרבה פעמים נופל שם, המון. את יודעת, אני רואה איזושהי דמות פוליטית, ודחפו איזושהי שורה אחת, אתה בא לך כאילו לפעמים להשתגע על זה.
אחד לשני, בוא נהיה רגע אמיתיים, כולנו חוטים בזה.
כן, אז יש כאן שילוב של פסיכולוגיה אדירה על ידי מניפולציה של אלגוריתמים שעושים לנו פידינג ברמה יומית. אני לא אגיד לאנשים להתנתק, כי זה לא נכון, אני מאוד מאמין בטכנולוגיה, אבל פשוט תחיל שיקול דעת.
אני חושבת שהקטע למי שראה את סושל דילמה, אני מכירה אנשים, גם מהתעשייה שלנו שראו, והתנתקו בפייסבוק. התגובה שלי הייתה, כאילו, מעבר לעובדה שכמעט שברתי את הטלוויזיה וזרקתי עליה משהו, חוץ מזה הייתה, אוקיי, יש צדדים שלי למדיה, אני הראשונה שאגיד מזה, את זה, מה שנקרא, עשינו קריירה מזה, אבל מצד שני יש כל כך הרבה צדדים חיוביים.
אז זה נקודה יפה, מה שאמרת עכשיו, ואת יודעת מה, ואני קראתי איזושהי תיאוריה משנית, ואני אזרוק לך אותה, כי לא חשבתי עליה, אבל דבר ראשון בסדרה הזאת, זה באמת, לא היה כאן שום דבר חדש מבחינת ההבנה, אבל זה מאוד, זה היה נגזרת של The Big Act, שזה באמת היה הספתח כל זה. אבל אז קראתי איזשהו מאמר של מישהו שאומר, רגע, הרי פייסבוק, כל הסיפור כאן היה על פייסבוק בעיקר, הרי פייסבוק היא אחד האויבים הכי גדולים של נטפליקס. נטפליקס ופייסבוק הם נטפליקס ופייסבוק הם במרוץ על הזמן שלנו. שנייה רגע, את מבינה, יכול להיות שאת מבינה, זה בדיוק הנקודה הזאת, ונטפליקס השקיעו שם, ודחפו את זה, ועשו מרקטינג, ופיצצו את זה טילים. היי, אבל נטפליקס אותו דבר, כאילו, הם גם
אוכלים לנו את הזמן ומשנים לנו את התודעה.
בדיוק, אתה מסיים לראות סדרה, אחרי 3 שניות אתה לא מספיק לנשום, בום, דורסים לך את הראש עם עוד אחד, כאילו, את מבינה, הם רק חייבים לתפוס לך את המוח. זה המלחמה של המשחקים האלו. אז גם כאן, אחרי שקראתי את זה, אני אומר כאילו, רגע, אני לוקח את זה ברבון וגבל. נקודה למחשבה.
זה מאוד קשה עם החוסר איזון, כאילו להגיד רק את הרע, אפשר להגיד על כל דבר רק את הרע, אבל אין רע בלי טוב ואין טוב בלי רע. בדיוק. בנימה אופטימית זאת, אני רוצה להגיד לך תודה. יהיה מרתק, האמת שאני ממש מחכה לבחירות. אני ממש מחכה כי ברור שאנחנו לפני סוף שבוע.
כן. מה כבר יכול להיות מפתיע ב-2020? וואי וואי.
בוא נגיד ככה, לפני שבוע אחי הקטן התחתן בקפסולה, 20 איש בבית, והיה צפי ש5% לגשם, ואני ואבא שלי אמרנו לו, אנחנו עושים אוהל, תסתכל לנו, 5%, טוב, זה 2020, אם אומרים לי שיש 10% סיכוי להוריקן, אני מקימה תשתית להוריקן. אז לא היה גשם, היה דווקא כיף, אבל לא דווקא, היה מאוד מאוד כיף. אבל כן, יהיה לנו מרתק.
כן. יופי, אני, תודה רבה, מאוד נהניתי.
תודה לך, וכרגע זה היה כיף, ואנחנו נעשה עוד כאלה.
בכיף.
יאללה.
ביי. תודה. ביי ביי.